מסכת עבודה זרה דף למד זין, נתחיל משורה שישית מלמעלה. מסתמיך ויזיל רבי יהודה נשיאה, הכתפה דרבי סמלי שמעה. אמר לי סמלי, לא היית אמש בבית המדרש שהתרנו את השמן. אמר לו, בימינו תתיר אף את הפת. אמר לו, אם כן קראו לן בדינה שריה, דתנן. עיד רבי יוסי בן יועזר איש צרידה, על היל קמצא דחן, ועל משקה בית מטבחיה דחן, ועד יקרב למתה מסעב, וקראו ליוסף שריה. אמר לי, הטעם שרת אלת, ומור שרה חדה, וישרי מור חדה חריתי, אקתי תרתן הוא דהוויין. למדנו למעלה במשנה, בדף למדה עמוד ב', כמה דברים שהם אסורים באכילה, אבל הם מותרים בהנאה, כמה דברים ששייכים לגויים, כגון חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו, והפת והשמן שלהן, והשלקות חובשים וכו'. אחר כך מבואר בגמרא, ועכשיו זה יובא יותר בהרחבה, שרבי יהודה נשיאה, שהוא בעצם נכדו של רבי יהודה הנשיא מסדר המשנה, הוא התיר את השמן של הגויים שמותר לאכול ולשתות אותו. למרות שבדורות שלפני כן גזרו לאסור את זה, הוא ראה שהציבור מתקשה לקיים את זה, רוב הציבור לא מצליח לעמוד בגזרה הזו, אז הוא התיר את זה. כאן מספר את הגמרא שרבי יהודה נשיאה, הוא היה מבוגר, הוא היה הולך ונשען על כתפיו של רבי סמלי, השמה שלו. ואז הוא אומר לו, לשמה שלו, סמלי, אתמול לא היית בבית המדרש כאשר התרנו את השמן, כלומר, דנו בדבר והתאספנו כולם יחד ופסחנו בדבר זה להתיר. אמר לו תלמידו רבי סמלי, בימינו מן הראוי להתיר לא רק את השמן, אלא גם פת שהגוי עפה, ראוי להתיר אותה. גם בזה אנשים אינם מסוגלים לעמוד, וצריך להתיר גם את זה. אמר לו רבי יהודה נשיאה, אני לא יכול להתיר גם את זה, כי אם כן, יקראו לי בדין המתיר. וארבע הלכה, ככה גם כן הרמב״ם עליו השלום פוסק, שבדין שהתיר שני דברים, לא ימהר להתיר עוד דבר שלישי. הסבירו מה הטעם שבדבר, יש אומרים, כי לא יקבלו גם את הדברים הראשונים. יש אומרים, בגלל שלהפך, האנשים יגידו, ראית הרבה דברים שאתה חושבים שזה אסור, בסוף חכמים מתירים. אז גם דברים שאסורים מעיקר הדין, אפילו דינה דאורייתא, יבוא להתיר הכל. ולכן צריך לא להרבות בהתירים. אז אומר לו, יקראו לנו הבדין המתירים. וזה קרה דבר זה עם אותו עולם. שהרי ראינו מסכת עדויות, העיד רבי יוסי בן יועזר איש צרידה, על שלושה דברים. על היל קמצא דחן, קמצא הכוונה היא חגב, חגב כזה שנקרא בשם אייל, שהוא טהור ומותר באכילה, ועל משקה בית מטבחיה דחן, וכן על הדם ויתר המשקאות שנמצאים בבית המקדש, שהם טהורים, ועד יקרב למותה מסעב, על אדם שמתקרב ונוגע במת, שהוא טהור, שהוא תמה. לכאורה זה יש פה איסור, זה לא יותר. הגמרא תכף בהמשך בעזרת השם תבאר את כל שלושת הדברים האלה. כל פנים, מסיים אומר לו, ומה קראו לו? יוסף המתיר. למה? הוא הקל בשלושה דברים. ולכן אני לא יכול להקל גם להתיר את הפת. אמר לו, שמלאי, שמה הוא התיר שלושה דברים. לכן קראו לו יוסף המתיר. אבל כבודו התיר רק דבר אחד, שמן. אם כן, אם יתאסף יחד עם חכמי בית הדין, הרבה בית המדרש, ויתירו גם את הפת, זה רק שני דברים. אז לא יקראו לנו יוסף המתיר. אמר לו, לא. אני אמר לענה שערי החריתי. מהי היא? לתנן, זה גיתך אם לא באתי מכאן עד 12 חודש, ומת בתוך 12 חודש, אינו גט. ותני עלה, ורבותינו התירוה להינשא. ואמרינן, מען רבותינו, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, בית דינה דשרו משחה. סברילה כי רבי יוסי דאמר, זמנו ששטר מוכיח עליו. אומרת הגמרא, ענה לו על כך רבי יהודה נשיאה, אני כבר יש לי עוד דבר נוסף אחד שיתרתי אותו, ועכשיו השמן זה דבר שני, ויתיר גם את הפס, זה כבר יהיו שלושה דברים, ואי אפשר עד כדי כך. אומרת הגמרא, מה זה אותו הדבר הנוסף שהוא יתיר אותו? אומרת הגמרא, אני אומר הקדמה קצרה לפני שנמשיך הלאה. יש הלכה, אדם שנתן גט, והוא אומר שזה יחול בזמן מסוים, למרות שהגט כבר הגיע לידי האישה, עדיין אישה אינה מגורשת, אם הוא אומר שזה יחול באותו, בתאריך פלוני, אז רק באותו הזמן כשהגט בידה, אז תהיה מגורשת. אבל כמובן, שצריך להיות דווקא בחייו שנותן הגט. אם אותו התאריך שהוא קבע, זה לאחר מותו של האדם, הגט הזה לא מועיל. כי רק בחייו של האדם, אדם יכול לתת גט ונתק את האישה ממנו. אבל אם התאריך שהוא קובע זה לאחר מיטתו, הרי בלב הכי היא כבר אלמנה ממנו. אז הגט הזה לא מעלה ולא מוריד. אין גט שנחשב לאחר מיטה. יש איזה כמה השלכות אם נחשבת אלמנה. למשל, אם אין לו ילדים, אז אם היא, הגט הזה לא מועיל ונחשבת כאלמנה, ממילא אסור לה להינשא לאיש זר, אלא אם כן היא תתייבם או תחלוץ. אבל אם נאמר שהגט הזה הועיל והוא תפס, מנשבת מגורשת, ומלא היא רשאית להינשא למישהו אחר בלי ייבום ובלי חליצה. עכשיו, מה אותו הדבר שרבי יהודה נשיאה התיר? שאין במשנה, אדם שנתן גט לאשתו ואמר לה זה גיתך, אם לא באתי מכאן עד 12 חודש. למשל, האיש הזה הולך לאיזשהו מקום מרוחק, למדינת הים, והיא חוששת, אולי לא תשמע ממנו, לא יודע מה עלה בגורלו. אז הוא אמר לה, אם לא באתי מכאן עד 12 חודש, הרי זה גיתך. מה קרה? בתוך אותם 12 חודש, הוא מת. עכשיו, השאלה היא, זה גט? אומר, היא לא זקוקה לייבום? או נאמר שזה לא גט. ולכן נחשבת כאלמנה, זקוקה לייבום. אומר, התנה אינו גט. למה? כי אילו הוא חי יותר מ-12 חודש, ורק הוא לא הגיע לבית חזרה, אז באמת הגט הזה היה מועיל. אבל כאן, כיוון שהוא בעצם מת בתוך ה-12 חודש, כשהגיע הזמן של הגט לחול, לאחר 12 חודש, הרי באותה שעה הוא כבר מת. ולפיכך, הגט הזה אינו גט. וזו מה שכתוב במשנה. אבל בריתה שנינו, רבותינו התירו הנשא, אמרו, שלא זקוקה ליבום או לחליצה, מותר לה להינשא לאיש זר. למה? כי הגט הזה כן נחשב גט. ואמרו רק החכמים, מי זה רבותינו שכתוב בריתה שהם התירו? אמר ויהודה אמר שמואל, זה אותו בית דין שהתיר את השמן. דהיינו, רבי יהודה נשיאה, נכדו של רבי יהודה הנשיא. מדוע באמת הוא התיר לה? סברי לה כי רבי יוסי דאמר זמנו ששטר מוכיח עליו. כלומר, אומר הרי אותו אדם, אילו באמת כוונתו הייתה לומר, שרק בעוד 12 חודש יחול הגט, אז התאריך צריך לכתוב ככה. אם עד יום פלוני, יכתוב את התאריך למשל, עד שנה שינמם ב', אז יחול הגט. ככה צריך לכתוב. אבל הוא כתב להפך. הוא כתב תאריך של היום. ותאריך של היום הוא כותב, ואחר כך אומר, אם לא יגיע עוד 12 חודש מהיום, אז יחול הגט. למה אתה כותב את הערך של היום? הרי לתערך של היום אין שום משמעות. בכל גט כותבים את הערך של היום, של יום הכתיבה, נכון. כי מתכוונים שמאותו היום הוא כבר תהיה מגורשת. צריך טוב בגט, תאריך. אבל כאן הוא כותב את הערך של היום, אבל אם באמת כוונתו שרק בעוד 12 חודש יחול הגט, אז הוא לכתוב היום, יום ראש חודש, למשל, ניסן. אם בתוך 12 חודש לא יגיע, אז תהיה מגורשת. אז למה תכתוב תאריך של היום? תכתוב תאריך של עוד 12 חודש. אלא הכוכח, ממה שהוא כתב תאריך של היום, יום הכתיבה, כוונתו לומר שמהיום היא תהיה מגורשת, אם הוא לא יגיע בעוד 12 חודש. הוא ימלא. כיוון שבתוך 12 חודש האלו הוא מת, אז לכן מלא הגט חל מיום הכתיבה שמסר לה אותו את הגט. ולכן, למרות שמת באמצע, היא נחשבת מגורשת עוד בחייו, ביום הכתיבה. ולכן היא לא עוסקה לא ייבום ולא לחליצה. ואמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא, רבי יהודה הנשיא הורה ולא הודו לו כל שעתו, ואמרי לה כל סיעתו. אמר כך רבי אבא בנו של רבי חייא בר אבא, שרבי יהודה הנשיא הזה, כלומר ביד הנשיאה, הוא אכן הורה שהיא מותרת להינשא, אבל לא הודו לו כל שעתו, כלומר כל ימי חייו לא הודו לו חכמים. עד סוף ימיו לא הסכימו איתו. ואמרי לה שאומרים לא כל שעתו, לא כל סיעתו. חכמי בית המדרש לא הסכימו איתו בהתר הזה. הם סוברים שכיוון שאמר לה אם לעבוד בתוך 12 חודש, כמנתו לומר שרק בעוד 12 חודש יחול הגט. אמר לרבי אלעזר להוא סבא, כי שריתוה לאלתר שריתוה דלעתי, או דלמה לאחר 12 חודש דה יקיים להתנאה. שאל אותו רבי אלעזר האמורה את אותו תמיד חכם זקן שהיה בבית המדרש בשעה שרבי יהודה ובית דינו פסקו שאותה אישה מותרת להינשא, לא צריכה לא ייבום לא חליצה. אמר לו, כאשר התרתם אותה, האם אמרתם בעצם שהיא מותרת מיד להינשא, אף על פי שלא עבר 12 חודש? כי אמנם אילו האדם הזה היה חי, ודאי שלא היה מותר לה להינשא עד שיסתיימו 12 חודש. כי אפילו נאמר שכוונת הבעל, שאם הוא לא יגיע בעוד 12 חודש, היא תהיה מגורשת כבר מהיום, מיום הכתיבה, מכל מקום. יש אנחנו רוצים לדעת. הרי אם הוא לא יגיע, היא תהיה מגורשת רטרואקטיבית, תהיה מגורשת למפריע מיום הכתיבה. אבל אם הוא יגיע, אז היא לא מגורשת, יש איש לעולם. לכן ודאי צריכים לחכות עד שיסתיימו 12 חודש. אבל כאן שאותו הבעל מת, ומכן ודאי שהוא לא עתיד להגיע בסוף 12 חודש. האם נאמר כיוון שידע לנו שלא עתיד להגיע, אם כן כבר מעכשיו היא מגורשת ותהיה מותרת לשוק? או נאמר לא, צריך להמתין עד שיתקיים התנאי, שיסתיימו 12 חודש ואז בפועל הוא לא יגיע, ורק אז נאמר שהיא מותרת, ולא סתם מותרת, המותרת גם מפריע, אבל הכל פנים קודם 12 חודש עדיין לא עברו, אי אפשר לתת לה להתגרש. וטבעי לך המתניתי נתנן, הרי זה גיתך מעכשיו אם לא באת עם כאן 12 חודש ומת תוך 12 חודש, הווגט, דהה יקיים להתנאה, וטבעי לך, לאתר הווגיתה דהה לאתה, או דילמה, לאחר 12 חודש, דהה יקיים להתנאה, אין הכי נמי, אלא משום דהווית בהום עניינה. שאל אותו אותו הסבא, למה אתה שואל אותי כאילו יכול, זה מה שקשור אליי. הרי הספק הזה יכולת לשאול אותו כלפי כל החכמים כולם במקרה מסוים. יש מקרה שלכל הדעות אנחנו אומרים שאכן היא מגורשת מיום הכתיבה. איזה מקרה? כאשר אותו הבעל כתב לכך, הרי את מגורשת מעכשיו, אם הוא לא יבוא מכאן עד 12 חודש. וככה קרה באמת, שומעת תוך 12 חודש, אז היא נחשב לגט. זה לא עכשיו שהיא אלמנה, אלא עכשיו לגט. כיוון שהוא אמר לה שאם הוא לא יגיע, אז מעכשיו תהיה מגורשת. ואז יש לך לי שוב, ולמה באמת זה היא מגורשת? כי הרי מה הוא אמר? אם הוא לא יגיע תוך 12 חודש, והיא נתקיים התנאי, שהרי מתו לא יגיע תוך 12 חודש. ואז יש לך לשאול, האם היא תהיה מותרת מיד ברגע שמת? שהרי הוא לא עמתיד לבוא, הוא מת. או שנאמר, צריך להמתין עד שיתקיים התנאי, רק בעוד 12 חודש, רק אז נאמר לה שתהיה מותרת. אז למה שאלת רק על דבריי? אמר לו, באמת, אתה צודק, השאלה היא גם על הדין שבמשנה. רק כיוון שאתה היית שם באותו המקרה שחכמים התירו אותה להינשא, אז שאלתי מה פסקתם שם, אבל באמת מה שתענה לי אתה, זה יהיה אותו דין במקרה של המשנה. הרי מה ההבדל בין המקרה של המשנה לבין המקרה של רבי יהודה הנשיאה? במקרה של המשנה הוא אמר מפורש הבעל, הרי את מגורשת מעכשיו אם לא באתי תוך 12 חודש. ואילו במקרה של רבי יהודה נשיאה, הוא לא אמר מעכשיו. הוא אמר, הרי את מגורשת אם לא באתי תוך 12 חודש. השאלה היא אם כוונתו מגורשת מעכשיו, או כוונתו רק בסוף 12 חודש. אמר בה, הכל מודיעים לכשתצא חמה מן התיכה, לכי נפקא קא אמר לה. כי מעיד בליה גט לאחר מיתר. עמנה שתצא חמה מן התיכה, מעכשיו קא אמר לה. כי מעיד בליה, הוודא התנאה הווה וגט מחיימו. כתרבונה דאמר בונה כל האומר עמנת, כי אומר מעכשיו דמי. ונחלקו אלה באם תצא. בידי הנשיא סבר לה, כי רבי יוסי דאמר זמן שאתה מוכיח עליו. אבל כי מהיום אימתי, כי מעכשיו אימתי. רבנן דיתלו דרבי יוסי, אבל כזה גיתך אם מתי גרדה. אבייה רוצה לבאר לנו את המחלוקת של רבי יוסי וחבריו. הוא אומר, יש שלושה מקרים. הכל מודים, בין רבי יוסי, בין החכמים שחולקים עליו, הם מודים. שאם אדם אומר, הרי זה גיתך לכשתצא חמה מנרתיקה. כלומר, הוא נמצא בלילה ונותן גט לאישה, אומר לך, כשתצא חמה מנרתיקה, כלומר, כשיזרח הבוקר השמש, אז זה יהיה גט. ברור שמשמעות הדברים היא, שרק בבוקר זה יהיה גט. ומלא אם הוא מת בעוד לילה, ודאי שזה לא גט. לעומת זה, אם הוא אמר לה, הרי זה גיתך, על מנת שיצא חמה מנרתיקה. מה משמעות הדברים? הרי זה גט מעכשיו את מגורשת. על מנת, כוונה התנאי, בתנאי שיצא חמה מנרתיקה. כלומר, בתנאי שהבוקר יזרח השמש, אבל כשתזרח השמש, גורשת מעכשיו. כי כמו שאמר אבונה, כל פעם שאתה אומר על מנת, משמעות הדברים היא זה תנאי. זה לא התאריך שבו הדבר יחול, אלא תנאי בעלמה. משמעות הדברים, אם הוא אמר לה, הרי זה גיתך, על מנת, כלומר בתנאי, שהוא לא יגיע תוך שמה שחוד, שמה משמעות דברים היא, הרי זה גיתך מהיום, אבל בתנאי שיהיה כך וכך. אז במה נחלקו, רבי יוסי לחבריו? זה כאשר הוא אמר לה כך, הרי זה גיתך, אם לא באתי. הלשון אם, מה משמעותו? לפי דעת רבי יהודה הנשיא, והוא סובר כדעת רבי יוסי, אומר התאריך שהוא כותב בגט, כיוון שהוא כתב תאריך של הכתיבה, ולא התאריך של עוד 12 חודש, משמעות הדברים היא שכוונתו לומר, הרי זה גיתך מהיום, ומה שהוא סיים, אם לא באתי, זה תנאי. אם לא באתי, אז יכול מהיום. ולחכמים סוברים לא. כיוון שהוא אמר, אם מתי, כוונתו לומר, הרי זה גיתך בעוד 12 חודש, אם הוא לא יגיע, רק אז יחול הגט. והמשכה בית בחיי הדכן. מה דכן? רב אמר דכן משהו, אלא אמר דכן מלטמי אחרים. ותאמר עצמן, יש בהן. למדנו שרבי יוסי בן עזר העיד, שהמשקה שבית מדחיים, המשקים שמצאים בבית המקדש, הרי שהם טהורים. מה הכוונה טהורים? אז רב אמר, טהורים ממש, הם לא טמאים בכלל. יש לך דם כזה שנטמע, הוא צריך לזרוק אותו על גבי המזבח וכדומה. שמואל אמר, לא, המשקה עצמו שנגע בו טמא, ודאי שהמשקה עצמו נטמע מדאורייתא. רק, מה לעניין, מה טהור? שהוא טהור מלטמא אחרים, שאם אותו משקה ייגע בבשר קודש וכדומה, הוא לא מטמא אותו. אבל הוא המשקיע עצמו, הוא נטמע. ואירת הגמר, רב אמר דחן ממש, כס עבר תומם משקין די רבנן. הכי גזור רבנן תומם משקין די עלמא. ולמשקיע בחיה, לא גזור רבנן. שמואל אמר דחן מלטמי אחרים, ותומת עצמן יש בהן, כס עבר, תלת משקין די הורייתה, תמי אחרים די רבנן, הכי גזור רבנן משקין די עלמא. משקין בן בחיה, לא גזרו. מחיבה ומבאר את הגמרת הדברים. רב סובר שהמשקים האלה שבית המקדש טהורים לגמרי, למה? כי הוא סובר כל מה שאנחנו יודעים, שמשקה ונטמא זה רק מדי רבנן בלבד. מן התורה, משקה לא מקבל טומאה. רש"י מביא שהגמרא פסחים שאלה, איך אפשר להגיד דבר כזה? כתוב בפסוק, כל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. מפורש כתוב שהמשקה נטמא. הגמרא פסחים ענתה על כך, שרב מפרש, מה הכוונה יטמא? שהוא מכשיר את האוכל לקבל טומאה. כלומר, אם יש אוכל שמעולם לא נגע בו משקה, הרי שאם אדם טמא ייגע בו, הוא לא נהיה טמא האוכל הזה. אבל אם נפל עליו משקה, ואחר כך האדם נגע באותו האוכל, אז האוכל הזה נטמע. אם אדם הטמא נגע בו לאחר שנפל משקה, רק אז בלבד המאכל נטמע. אז מה הכוונה אחרי משקה אשר ישתה בכל כלי נטמע? הכוונה היא שהמשקה הזה, אם הוא נפל על אוכל, הוא מכשיר אותו, הופך אותו להיות ראוי לקבל טומאה. אבל המשקה עצמו אין בו דין טומאה כלל, זו דעת רב. ולכן, אף פי שהחיים גזרו טומאת משקין, זה רק בכל העולם כולו, אבל בבית בחיה, כלומר בבית המקדש, החיים לא גזרו, כי זה יכול לגרום לקורבנות שיפסלו. ויש מועס סובר שהמשקים בבית המקדש רק תורים מלטמי אחרים, אבל תומת עצמם יש בהם. למה? כי הוא סובר מן התורה, משקי יכול לקבל תומה. ותמי אחרים די רבנן. ולעניין זה, החמים לא גזרו שהמשקים יכולים לטמא, אלא רק בעולם, אבל לא לעניין בית המקדש. ועד יקראו למתם אסב, יקראו ליוסף שריה. יוסף אסרה מבעילה. ועוד דאורייתא הייתה היא דכתיב, חושר יגע על פני השדה בחל חרב או במת וגומר. הדבר השלישי שאמרנו שיוסף בן יועזר העיד, זה שדיקרב למיתה מסעב, מי שמתקרב נוגע במת, הרי שהוא נטמע, מסעב זה נטמע. וקראו לו יוסף שריה, כי התיר שלושה דברים. זאת אומרת, הרי הדבר השלישי, להפך, זה דבר שהוא מחמיר. אז צריך להגיד לו יוסף האוסר, לא המתיר. ועוד פלא, וכי הוא צריך להעיד שאדם שנוגע באמת, אז הרי הוא נטמא, וכתוב בתורה מפורש, וכל אשר יגע פני השדה, בחל חרב ועומד, יטמא שבעת ימים. אז אם כן, מה בא לחדש? עונה הגמרא דאורייתא, דיקרב טמא, דיקרב ודיקרב טהור, והטעין הוא וגזור אפילו דיקרב ודיקרב, והטעין הוא והוקמה דאורייתא. עונה הגמרא, מן התורה רק אדם שנוגע במת עצמו הוא טמא, אבל אדם שנוגע במי שנוגע, אז הוא טהור. למה? הנוגע באמת חנפש אדם. כל שיגע הפינה זה בחל החרב ועומד, רק בשביל נוגע בו ממש. אבל אדם שנוגע במי שנגע בתמה, מן התורה הוא טהור. חכמים החמירו וגזרו ואמרו שגם מי שנוגע בנוגע יהיה תמה. העיד יוסף בן עזמר, זה לא נכון. זה לא נכון. חכמים לא גזרו בדבר הזה. החכמים פסקו כפי שכתוב בתורה, שרק מי שנוגע במת עצמו נטמא. ומי שנוגע בנוגע, החכמים מעולם לא אסרו את זה. וזה שכתוב שיוסף בן עזר יעיד עד יקרב למיתה מסער, כלומר הוא יעיד שרק מי שיקרב למיתה, רק מי שנוגע במת, רק הוא מסער, רק הוא תמה. כוונה היא, אבל מי שנוגע בנוגע הוא לא נטמא. פשיחה הגמרא לשאול, דיקרב ויקרב נמיד דאורייתא הוא דכתיב, כל שיגע בו התמה יטמא. מקשה הגמרא, הרי גם הנוגע בנוגע, זה מפורש בתורה שהוא תמה. כתוב בסוג, וכל שיגע בו התמה, דהיינו אותו התמה שנגע במת, יטמא. אמרו הרבנן קמא דרבה משמי דמור זוטרה ברי דרבה נחמן דאמר משמי דרבה נחמן דאורייתא דיקרב ודיקרב בחיבורין טומאת שבעה שלא בחיבורין טומאת ערב והטעין הוא וגזור אפילו שלא בחיבורין טומאת טומאת שבעה והטעין הוא והוקמה דאורייתא דאורייתא מהי דכתיב הנוגע באמת לכל נפש אדם ואת המשעת ימים וכתיב וכל שיגע בו התמאית מה וכתיב הנפש הנוגע טומאת ערב הכיצד כאן בחיבורין כאן שלא בחיבורין אומרת הגמרא, אמרו חכמים לפני רבה, תשובה בשמו של מוזוטרה בנו של רב נחמן, שאמר תשובה בשם אביו. מה הוא אמר? הוא אמר מן התורה, הנוגע באדם שנוגע באמת, הוא תמה. אבל זה בתנאי שאותו האדם הוא נוגע בידו אחת באמת, והאדם האחר, השני, בא ונוגע בו באותה שעה. ממילא, יש בזה טומאת שבעה ימים לנוגע בנוגע במת. אבל אם אותו האדם התמה שנגע במת, הוא הלך, עכשיו הוא לא נוגע במת. ונגע באדם אחר, ממילא האיש השני תמה רק טומאת ערב בלבד. באו החכמים ואמרו לו, אפילו אם באותה שעה הוא לא נוגע במת, האיש השני תמה שבעה ימים. לא רק עד הערב בלבד. ויוסף בן עזר אמר להם, לא, נחזיר את זה דין הראשון. מעיד בשם רבותיו שזה לא נכון. אלא, החיים מעולם לא גזרו בדבר. האדם שנוגע במי שנוגע במת, אם באותה שעה הוא לא נוגע במת, נקרא לא נוגע בחיבורין, הוא תמה רק עד הערב ולא שבעה ימים. אומרת הגמרא, מה המקור לכך שבאמת יש חילוק בין אם זה בחיבורין ולא בחיבורין? חיבורין יסביר. חיבורין הכוונה היא שבאותה שעה שיש השני נוגע בראשון, אותה שעה הראשון נוגע באמת. מה המקור לכך? תגמרה, לגבי הנוגע באמת כתוב בתורה מפורש, שנוגע באמת חונש אדם ותמי שבעת ימים. לגבי הנוגע בנוגע, יש סתירה לכאורה מתחילת פסוק לסופו. כתוב פסוק, כל אשר יגע בו התמי, יטמא. משמעות הדברים מכמה יטמא? שבעה ימים. אבל הפסוק שם מסיים, והנפש הנוגעת, יטמא עד הערב. משמע עד הערב בלבד. איך נסביר את זה? איך מתחילת הפסוק סוף פסוק? והתשובה היא כך. כל אשר יגע בו התמי, יטמא, שמשמעות הדברים משבעה ימים, כסתם טומאת מת. מדובר רק כאשר באותה שעה הנוגע הראשון הוא באותו רגע נוגע גם במת. נקרא תורה בחיבורי. אבל מה שכתוב נפש הנוגעת יטמא עד הערב, מדובר כאשר האיש הראשון לא נוגע ברגע זה במת. ולכן האיש שני שנוגע בראשון הוא תמה רק עד הערב בלבד. אמר להו רבה, לבאמין הלכו לתתלו בו כסריקי ברב נחמן. אחי אמר רב נחמן, ספר תנועה ושתה רבים התיר להן. אמר רבה, לא אמרתי לכם אל תתלו קדים ריקים, כלומר דברים שאין בהם טעם. ברב נחמן לומר דברים שם דברים שהם סתם, כאילו דיבר שטויות, חלילה. זה לא נכון, זה לא הנקודה. מה שאמר רב נחמן, מה התיר רבי יוסי בן יעזר? התיר טומאה ברשות הרבים. כלומר, מן התורה אדם שהוא נגע באמת, תמה. אם הוא היה ברשות הרבים ויש לו ספק האם הוא נגע באמת או לא, מן הספק הרי הוא טהור. זה מה שהתיר רבי יוסי בני עזר. ועכשיו הגמרא באה לחיטה מסותה גרמינה לה. מה סתור שאתה יחיד? אבל תמר שאתה יחיד? הגמרא אמר ביוחנן הלכה ואין מורים כן. ותאיהו והורה לאורויה. אומרת הגמרא, למה רבי יוסי בני עזר אמר את זה? הרי לכאורה זה ככה הלכה. הרי מניין לנו שספק טומאה ברשות היחיד תמר שאתה רבים טהור. כי מצאנו לגבי אישה שהיא ספק זינתה או לא זינתה, תורה מכנה אותה בשם טומאה, אם הסוטה נטמאה או לא, כתוב בתורה שמספק נחשבת טמאה. ודאי אותה אישה שהסתתרה זה לא שתי יחיד, מקום שהוא מוסתר. ושם ההלכה קובעת שמספק היא טמאה. למדנו מכאן שכל ספק טומאה, אדם סופק אם הוא נגע בשרץ או נגע במת כדומה, אם זה כמו סוטה, אז למדנו ששם זה טמא, הוא הדין לגבי כל ספק טומאה שזה טמא. אבל אם זו שתי הרבים, כאן התורה לא לימדה אותנו שספק טומאה הוא טהור, הוא טמא. מניח יודעים, ספק טהור שתי הרבים, טהור. אז אם כן זה, ככה הלכה, למדנו את זה. אז מה אם יוחד שרבי יוסי בן עזר מקל? כל העולם מסכים לזה. ואת הגמרא, התשובה היא, רבי יוחנן אמר שאומנם ספק טומאה שתי הרבים, זה טהור, זה דאורייתא. אבל המעשה לא מפרסים עם זה לציבור. והוא הלך רבי יוסי בן עזר וגילה את הסוד הזה לציבור. ספק טומאה שתי הרבים, טהור. תן להם מאחיר, רבי יהודה אומר, קורות נעץ להם ואמר להם, עד כאן רשות הרבים, עד כאן רשות היחיד. מת הגמרא, אכן, ראיה לדברי הנחמן האלו, שכתוב בריתה, רבי יהודה אומר, שרבי יוסי בן עזר נעץ קורות ברשות הרבים, ואמר להם, עד כאן רשות הרבים, ומילה זה מותר, עד כאן רשות היחיד, מילה זה אסור, למה צריך נעוץ? כל אחד יודע איפה רשות הרבים רשות היחיד. עכשיו יש מקומות, למשל, ארבע עמות שסמוכים רשות הרבים, גם שזה בפועל רשות היחיד, כיוון שבני רשות הרבים עוברים שמה, אז לכן נחשב דינו כמו רשות הרבים, וזה נחשב שלגבי טומאה, אז זה טהור. עוד כמה דברים כאלה, רש"י מביא. לכן הוא נעץ להם קורות להבדיל. מכאן למדנו שזה הדבר שהוא התיר להם, ספק טומאה רשות הרבים, הוא עמד והתיר להם. ומת הגמרא, כי יתו לכמד רבי ינאי, אמר לי, הוא המיה בשקיעתה דנהרה, זילו תבולו. כאשר היו באים לפני רבי ינאי, אנשים כאלה שיהיה להם ספק טומאה רשות הרבים, לא רוצה להגיד להם שהם טמאים, כי זה לא נכון. מצד שני לא רוצה לגלות להם את ההלכה, ספק טומאה רשות הרבים טהור. מה היה עושה? אמר להם, מה השאלה? מה הבעיה? מה אתה נכנס לספקות? יש פה נהר, לך תטבול בתוך הנהר, הכל בסדר, תהיה טהור בוודאי. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.